מאוד שמח להתראות פה. הרבה זמן שלא זכינו. ברשותכם, חשבתי ללמוד היום תורה ב', אבל רק איזו הקדמה קטנה. היום התגלגל לידי איזה מאמר יפה מהספר של מנחם מנדל מרימילוב, ספר מנחם ציון. והיה כמה דיבורים נעימים שם, ורציתי לשתף את הציבור. זו תורה שנאמרה בפרשת פיקודי. פרשת פיקודי היא עוסקת במניינים והפרטים של כל הכמויות של הזהב, כסף, נחושת וכל מה ש... כל מה שהיה נצרך להקמת המשכן, אז זה מה שהתורה הקדושה מונה בפרשה הזאת. הרב הקדוש מרימילוב שואל, אומר, הרי התורה הקדושה, כל מילה וכל אות וכל קוד של יוד, יש בו תילי תילים של הלכות, והוא מרמז לאין סוף של הדעת של הקדוש ברוך הוא ושל חוכמתו. ולכן אפילו אם חסר אות אחת בתורה, ספר תורה נפסל, ואסור לברך עליו. ולפי זה צריך ביאור מה באה התורה להשמיע לנו בפרשת פיקודי המשכן. הרי כבר כל המשכן נלמד בפרשיות תרומה, תצווה, שם כבר ראינו את כל הפרטים, איך בונים משכן ואיך מקימים אותו וממה הוא עשוי. אז מה הצורך במניינים האלה? מה הצורך במספרים שהתורה סופרת? הוא מתרץ ואומר דבר פלא שהיה לי מזה קצת נעימות והתעוררות, אז חשבתי להגיד את זה ביחד. הוא מביא מדרש, המדרש אומר בתנחומה שבפרשה הזאת כתוב 18 פעמים את הפסוק כאשר ציווה השם את משה. וה18 פעמים האלה שהתורה אומרת כאשר ציווה השם את משה, המדרש אומר, זה כנגד 18 ברכות שתקנו אנשי כנסת הגדולה. אחר כך ביבנה הוסיפו עליהם ברכת המינים, אומר המדרש, כנגד הברכת המינים, נאמר אשר פוקד על פי משה. 18 פעמים כתוב כאשר ציווה השם את משה, וכנגד ברכת המינים, כאשר אשר פוקד על פי משה. זה דברי המדרש. הוא מבאר את דברי המדרש. איפה לוי? פה לוי יצחק. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכול נהיה בדברו.
אמן.
הוא אומר שכל דיבור ודיבור שיוצא מפי הצדיק לא ישוב ריקם. הוא אומר כל פעם שצדיק אומר איזה דיבור, הדיבור הזה עושה רושם ומגיע הזמן שהוא צריך להתקיים. הוא שמור בעולמות עליונים עד שמחליטים משמיים שהדיבור הזה צריך להתקיים. משה רבנו מסר נפש בשביל עם ישראל, ובמסירות נפש הוא אמר מכני נא מספרך אשר כתבת. הדיבור הזה בסוף התקיים, אומר המדרש, התקיים בפרשת ואתה תצווה. בפרשת תצווה לא נזכר שמו של משה רבנו כל הפרשה. כן, זה תמיד סמוך לזין באדר. והיות ומשה רבנו אמר כזה דיבור, אז התורה הקדושה בפרשה אחת לא כתבה את השם שלו. אומר השם של האדם זה הצורה שלו והשורש שלו. כל אחד השם שלו הוא מראה על השורש שלו בעולם העליון ועל הצורה שלו, זאת אומרת איך הוא מצטייר, באיזה מטרה, באיזה שליחות, באיזה תכונות, באיזה עניין שהוא צריך לפעול בעולם. כל זה מרומז בשם של האדם. והיות שמשה רבנו הוא השורש והחיות של כל עם ישראל, על ידו מקבלים הורדת שפעם וחיותם בכל דור ודור. משה רבנו הוא דבוק בעולמות כל כך עליונים, והוא ממשיך את אור השם יתברך לכל המדרגות ולכל הדורות. לכן נזכר שמו בפרשה הזאת, פרשת פיקודי, 18 פעמים. למה נזכר בפרשה הזאת 18 פעמים? זה נקרא פוקד, אשר פוקד ולא נפקד ממנו. זאת אומרת פוקד על פי משה, היות והשם של משה רבנו נפקד ונחסר במלאכת המשכן בפרשת תצווה, אז עכשיו בפרשת פיקודי אנחנו מונים את השם שלו 18 פעמים. כי משה רבנו זה החיות של כל הבריאה, אז אם הוא היה נחסר בפרשה אחת, פרשה הזאת צריך לכתוב אותו 18 פעם, כנגד 18 ברכות, ששם כלולים כל צורכי האדם, מגדול ועד קטן. אז היות וכל ההשפעות יורדות על ידי משה רבנו, לכן כל הברכות האלה של 18 מכוונות כנגד השם שלו, שזה מורה על השורש שלו, שהשורש שלו זה החיות של הבריאה, אז היות והוא החיות של הבריאה, אנחנו מונים אותו 18 פעם כנגד 18 ברכות שיש בתפילת 18. אז אם כן, היות ומשה רבנו השם שלו נחסר בפרשת תצווה, והוא היה חייב להיות חסר בגלל הדיבור שלו, אבל מצד שני אתה לא יכול להחסיר את משה, אתה לא יכול להחסיר את השם הזה, כי אם אתה מחסיר את השם, אתה מחסיר את ההשפעה, זה לא רק שם, כביכול ההשפעה הזאת, ההערה הזאת נחסרת. אז היות ומשה רבנו אמר מכנינה, אי אפשר לבטל דיבור של צדיק, אז צריך לא לרשום אותו בפרשת תצווה. אבל כהיות ואני לא יכול בלי ההשפעה שלו, אז אני מונה אותו בפרשת פיקודי 18 פעמים, כנגד 18 ברכות, כדי שאנחנו יודעים שכל החיות והצרכים של האדם ברוחניות וגשמיות, הם רמוזים במשה רבנו, וזה נרמז בפרשה הזאת. אז כבר אנחנו מתחילים לקבל כיוון, מה יש בפרשת פיקודי, איזה דבר מתחדש בה, איזה צורך יש בפיקודים האלה, במספרים האלה. קודם כל, יש פה המשכה של כל האלם של משה רבנו. משה רבנו היה מוכרח למסור נפש בעד ישראל, אז הוא הוציא מפיו דיבור מכנינה, אבל אנחנו לא יכולים בלי השפעה שלו, אז אנחנו צריכים לחזור ולכתוב אותו 18 פעם, כאשר ציווה, כאשר ציווה, כדי להמשיך בחזרת החיות וההשפעה שלו. זה הקדמה אחת. עוד דבר קטן, הוא מביא את הגמרא בשבת, רבה חזיה לרב אמנונה דקמריך בצלוטה. הוא רואה שהוא מעריך בתפילה, מתפלל הרבה. אמר לו, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה? אומר רש"י, מה זה חיי עולם? חיי עולם זה התורה, זה אין סוף, זה הקדוש ברוך הוא, זה כל העולם, זה כל העולמות, זה הרצון של השם. תפילה זה צורך של חיי שעה. אנחנו מתפלים על רפואה, על שלום, על מזונות. אז אומר לו, אתה עוזב את התורה ואתה מעריך בתפילה. התפילה זה לחיי שעה. התורה זה חיי עולם. אומר, שואל הרב הקדוש מרימינוב, אומר, בוודאי לא נקל בעיניו מצוות התפילה. בוודאי כשרבה אמר את הדבר הזה, הוא לא זלזל במצוות התפילה. והקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים. אז מה העומק בדברים שלו שהוא אמר, אתה עוזב חיי עולם ועוסק בחיי שעה? התפילה זה דבקות בהשם, התפילה זה גם, הקדוש ברוך הוא מתאבל לה, זה דבקות בהשם, גם זה דבר שצריך ביור הגמרא הזאת. הוא אומר דבר פלא, זה דבר פלא, זה היה חידוש בשבילי. הוא מביא מדרש, מדרש רבה, הוא אומר, אילם עלי המתים מתפללים על החיים, העולם לא יכול להתקיים רגע אחד. אני חושב שזה גם מובא בדברי הזוהר הקדוש הדיבור הזה. זאת אומרת, כל הקיום של העולם הוא מתקיים על ידי תפילת המתים, הצדיקים שנפטרו מהעולם ועומדים ומתפללים על העולם הזה. ביור הדבר, למה דווקא העולם מתקיים על תפילת המתים? הוא אומר, כל דבר שנחסר בעולם, גם אם חסר לאדם פרנסה, או חסר לו רפואה, הוא בא בוודאי הקדוש ברוך הוא עשה את זה בשביל להטיב איתו. רק לפעמים הטובה של השם היא מחוסת, היא נמשכת ממקום שנקרא אלמא דאידקסיא, וזה טוב שהוא מחוסה, אז היות והוא טוב, אז הוא בוודאי יביא טוב, אבל להיות והוא מכוסה, זה נראה צר, והצר הוא רק לפי שעה. ואנחנו מייחלים לקדוש ברוך הוא, שגם את הצר של, שהוא נגלה כאן, גם אותו ימתיק, כי בוודאי שכל מה שהוא עושה הוא טוב. רק אנחנו מבקשים בתפילה שהטוב של השם גם יתגלה. אבל בעולמות העליונים, איפה שלא שייך זמן, שם אין שטן ואין פגע, ויש שם עוז וחדווה במקומם, כמו שהנעמי אלימלך כותב שהצדיק רוצה להמשיך איזו ישועה, הוא מעלה את האדם עד לעולם שנקרא תהילה, מלשון תהל אור, ששם לא יגורך רע, ואין שם שום כתרוג, ואין שם שום דין, וגם האבונות לא עולים לשם. הוא מדבק את האדם לשם, ואם כן, אם בעולמות העליונים האלה, הכל מתוקן ועוז וחדווה במקומם, איך הם מתפללים? הרי לפי העולמות העליונים והנשמות שנמצאים שם, הם רואים רק טוב. אז איך הם יכולים להתפלל על מקום כאן שהוא נתון תחת הזמן, ופה השם מנהיג את ההנהגה שלו באסתר? אלא אומר, השורש של הדבר הוא כך. אומר, כל מי שמתפלל על חברו, ובפרט מי שמתפלל על כללות ישראל, זה אנשים שהלב שלהם מרגיש את הצער של העולם, ויש להם תפילה לעולם, והם יודעים לעורר רחמים ולרצות את השם על כללות ישראל. הוא קורא להם מנשרים קלו ומעריות גברו, יש להם מסירות נפש, הם רוצים למסור נפש בעד כל קהל ישראל, להטיב להם, והם צריכים להיות נאמני רוח. האנשים האלה שמתפללים, יש להם כזאת נאמנות, שהם לא עושים כלום בשביל עצמם, רק יש להם כזאת אהבת השם ואהבת ישראל שתקועה בלבבם, כמו משה רבנו. משה רבנו שראה את הכתרוג, מיד אמר, מכני נא, הסכים למסור נפש בעבור עם ישראל על חטא העגל, רק על עם ישראל, על האמונה של עם ישראל. הוא כל הזמן היה עוסק רק בטובת ישראל, מן הער אל העם, לקרב את ישראל תחת כנפי השכינה. הוא רצה תמיד למצוא להם חיים, חן וחסד בעיני הקדוש ברוך הוא, ושלא יהיה להם שום מכשול. הוא אומר, לכן, כשצדיקים שנפטרו מהעולם והם נמצאים בעולם העליון, התפילה שלהם מקובלת ורצויה. למה? כי כשהם מתפללים, להם אין צורך בכלל. כשהצדיק הוא פה בעולם, אז הוא גם חלק מהצרה. אבל כשהצדיק הוא בעולם העליון, הוא מתפלל והוא גודר גדר ועומד בפרץ, והכל הוא עושה רק בשביל טובת ישראל, לא בשביל טובת עצמו בכלל. כי הוא לא נמצא במקום שהוא צריך לעצמו. לכן יש כוח לתפילת המתים, כי כשרוצים לעורר רחמים, זה צריך להיות במסירות כמו משה רבנו. ולכן יש כוח לתפילה של הצדיקים שנפטרו מהעולם. אומר, לכן, אנחנו מקדימים את ההקדמה הזאת, שאנחנו רוצים לדבר על תפילה. מה זה נקרא תפילה? תפילה בגמרא הוא קורא לה, אתה עוסק בחיי שעה, למה? כי כביכול אתה פה, אז אתה מתפלל על הדברים, אתה עדיין חלק מהחיסרון, אבל הצדיקים שנמצאים למעלה, זה תפילה תאורה בלי שום נגיעה. אומר חז"ל, כותבים, כשם שנכנס סב ממעטים בשמחה, כך מי שנכנס הדר מרבים בשמחה. אומר, מה זה כשם? למה זה צריך להיות בלשון כזאת? כשם, כאילו יש דמיון, כמו שנכנס סב, ממעטים בשמחה, ככה כשנכנס אדר מרבים בשמחה. מה זה הלשון הזאת? ומה זה המהות של השמחה בחודש אדר? אז הוא אומר ככה, דבר פלא. הוא אומר, אנחנו קוראים פרשת שקלים חודש לפני ראש חודש ניסן. באחד באדר משווים על השקלים. הוא אומר, מה הכוונה בפרשת שקלים הזאת? היות ויש לנו אמונה גדולה שחודש ניסן הוא חודש שמסוגל הגאולה, ובניסן הבא עלינו לטובה בוודאי יהיו נגלים, בכל שנה ושנה אנחנו מוכים קצת מזרע המלאק, וזה עושה קצת גאולה למעלה, ולכן אנחנו נותנים פדיון נפשנו מחצית השקל, כי אנחנו חלק מהקדוש ברוך הוא, גם אנחנו מחצית, אנחנו חלק ממנו, כי חלק השם עמו, וגם אנחנו מחויבים בכלבון להכריע את עצמנו לקו זכות, כמו שאנחנו מוסיפים כלבון על החצאים. כל זה להידבק בדבק טוב בחלקנו יוצרנו באור פני מלך חיים. זה עבודה וזה המשכה שנמשכת בראש חודש אדר, כשאנחנו קוראים פרשת שקלים, פרשת שקלים זה כל אחד נותן מחצית, כל אחד נותן פדיון נפשו מחצית השקל, כי אנחנו חצי מהקדוש ברוך הוא, ואנחנו גם כן צריכים לתת כלבון, זאת אומרת, דבר מועט שאנחנו מוסיפים על המחצית הזאת כדי להכריע ביניהם, זה דבר מועט שאנחנו מכרים את עצמנו לכף זכות בפרשת שקלים, ובזה אנחנו זוכים להידבק בהשם. אחר כך יש פרשת זכור, ואחר כך פרשת פרה, כי היות וזכינו לפרשת זכור שזה מחיית המלאק, אז שבת זכור היא מקרבת את הגאולה, ואז זוכים לזרקתי עליכם מים טהורים, שבשבת פרה אנחנו נכשרים להיות כלי טהור לעבודת השם, לישועת השם, לברוש שמיים חדשים, ארץ חדשה, את ירושלים, גילה ועמה, מסוס, כל המתאבלים עליה, ואחר כך אנחנו קוראים פרשת החודש. זאת אומרת, אחרי שזכינו לתת פדיון נפש לקדוש ברוך הוא בפרשת שקלים, ואחר כך זכינו לקרב את הגאולה בפרשת זכור, ואחר כך זכינו לתאר את עצמנו לעבודת המקדש שתהיה בחודש ניסן שאנחנו מצפים, זה הזמן לקרוא פרשת החודש, כי בוודאי התחדשנו לטובה מכל החודש הזה שעברנו, מראש חודש אדר עד ראש חודש ניסן, זה כללות אחת של התחדשות, איך להגיע מחודשים לימים של ניסן שהם מסוגלים לגאולה, וכל חודש ניסן הוא גאולה. אם יש בו גאולה כללית, הנה מה טוב, אם לא, כל אדם ואדם מקבל עוד קצת גאולה, ועוד קצת הארה בנפש, ועוד קצת בחינה של יציאה ממצרים וממקום של גלות, כדי להיכנס לאור החיים. וזה הכוונה במה שכתוב במשנה, איזו עשיר השמח בחלקו. הוא אומר, מה זה חלקו? מי זה עשיר השמח בחלקו? הוא אומר, מי ששס ושמח בחלק אלוקי ממעל, שהציל עליו מרוח קודשו ויפח באפיו נשמת חיים. אומר, מי זה נקרא השיר ששמח בחלקו? זה אדם שיודע שיש בתוכי חלק אלוקה ממעל, ואני לא אדם נפרד, אני חלק מאלוהות, זה הקדוש ברוך הוא בחר להפיח בי חלק ממנו, מן דנפח מדילה נפח. בוודאי מי שמתבונן בהוויה הזאת, במציאות הזאת, הוא סס ושמח רק על זה שיש בו חלק אלוקה ממעל, על זה שהוא חלק מהבריאה, על זה שהוא חלק מהאלוקות, ולכן האנשים האלה ששמחים, ובוודאי יש להם שמחה ואהבה לעשות רצון השם, הם נקראים עשירים ונכבדי ארץ, יש להם עושר וכבוד, ולהם ניתנה הארץ. לכן אומרת המשנה, איזו עשיר השמח בחלקו. לכן, כשנכנס אב, אז אנחנו ממעטים בשמחה, ואנחנו מתאבלים על חורבן בית המקדש, איך זרים נחלו את כבוד בית המקדש, ובאו וחיבלו במקום הכי עדין והכי מקשר את עם ישראל לאביהם שבשמיים. כל זה נהפך, כמו שנכנסנו לחודש אב, ושם נכנסנו ליגון והנחה של אבלות החורבן, כשמגיע חודש אדר, מי שנכנס אדר, כל האבל הזה נהפך לססון, התוגה נהפכת לשמחה, נוגה השם הולך ואור עד נכון היום מראש חודש אדר עד ראש חודש ניסן הבא עלינו לטובה, אורה ושמחה. המהות של הימים האלה, כמו שהמהות של חודש אב זה מהות של אבלות על החורבן, מהכניסה של חודש אדר אנחנו נכנסים למהות של מצב של יכולת להגיע לשמחה ולקבל אור של שייכות לימים של גאולה, לצאת מכל המצב שאנחנו אבלים בו על החורבן ולהיכנס למצב של שמחה, להחזיר עטרה ליושנה, גאולתנו, פדות נפשנו. אז במחצית השקל אנחנו פודים את עצמנו מכל צרה ויגון, שלא יהיה לנו שום עיכובים ולא יטרידו אותנו חבלי הזמן, כדי שנוכל להתאחד ולשמוח בחלק אלוקה ממעל שיש בנו, שזה הקדוש ברוך הוא, שהוא אדון עולם לכל נוצר, גדול לצער, רב על עלייה, עילת העילות, סיבת הסיבות, ברוח פיו נבראו כל העולמות, והוא מחיה את כולם, מסובב את כולם, ממלא את כולם, והוא רב את ריבנו ושם נפשנו בחיים, ואת כל מה שעבר עלינו בכל המצבים הכי קשים, כשנכנס חודש אדר, מתרוממת קרן ישראל, גם בכלליות, גם בפרטיות, ולכן משנכנס אב, אנחנו מעטים בשמחה, אבל כשם שנכנס אב, באותה מידה שכשנכנס אב, היינו צריכים למעט בשמחה, בגלל המצב של חורבן, כעת חז"ל מבשרים לנו שכשנכנס אדר ונתנו פדיון נפש, שזה לקראת מחצית השקל, תרומה להשם, ונכנסנו למצב של מחיית המלאק, ונכנסנו למצב של אפר פרה אדומה, לתאר את עצמנו מתומעת מת, ואחר כך אנחנו נכנסים למצב של התחדשות, ומתחדשים יחד עם עניין של לחדש את עצמנו, ולחדש את הבריאה, ולחדש את ההוויה שלנו, ואת השליחות שלנו, ואת המהות שלנו, וגם התורה מתחדשת, והכל מתחדש. אומר, כל המצבים האלה, זה, כל זה קורה בחודש אחד, מראש חודש אדר עד ראש חודש ניסן. לכן, כשהימים האלה מופיעים בעולם, הם מופיעים עם מערה מיוחדת, עם סגנון מיוחד של עבודה, של תקווה, של כוח. רואים בימים האלה הרבה הרבה התקרבות, שעם ישראל מתקרב הרבה להשם, על אף שכל אחד עובר, על אף שכל אחד עובר בכלליות, בפרטיות, אבל הכללות של כל המצב, וההתבוננות של כל המהלך שאנחנו נמצאים, הוא מצב של התרוממות, ומצב שאנחנו הולכים לקראת מקום יותר גבוה, יותר נקי, יותר מזוכח, ויותר תכליתי. ולכן כשעוברת כל ההערה הזאת, ונמשכת עלינו כל ההערה הזאת, אנחנו פוגשים את פרשת פיקודי. אלה פיקודי המשכן. פיקודי זה לשון חיסרון. מה זה חיסרון? יש 18 חיסרונות בחיים, שאנחנו צריכים להשלים אותם בתפילת 18. והם, כל החסרונות האלה, השורש שלהם, זה החיסרון של המשכן של הקדוש ברוך הוא והשרת שכינתו. אם השכינה מצויה בתוכנו, מקדש השם כוננו ידיך, והשכינה שורה בנו, ואנחנו נמצאים במצב שהקדוש ברוך הוא מתרועע איתנו, אז אנחנו לא חסרים את כל הדברים האלה. אין אפיקורסות ואין חסרונות. יש השרת השכינה. חז"ל אומרים, שבעה דברים נבראו קודם בריאת העולם. אחד מהם זה בית המקדש ושמו של משיח. המהר"ל שואל, מה כוונה נבראו קודם בריאת העולם? אתה אומר, שבעה דברים נבראו בעולם קודם שנברא העולם. הרי גם הזמן הוא גם בריאה. אז הזמן שנברא העולם זה רק אחרי בריאת העולם.
כי הוא הסתכל ברואיתם וברא עלמין. קודם כל הוא הסתכל בתורה, ברא את כל העולם. הוא ברא הכל, הכל, מה שאתה רוצה, אחרי המחשבה, הכל בא. אבל קודם הוא הסתכל
בתורה. המהר"ל אומר דבר דומה. הוא אומר, שבעה דברים שהם נבראו קודם שנברא העולם, זה הכוונה שהם ראשית לכל הבריאה. הראשית של כל הבריאה, שהקדוש ברוך הוא הסתכל על הבריאה, הוא הסתכל על השם של המשיח, הוא הסתכל על בית המקדש, ואמר, זה השורש, מכאן מתחילה הבריאה. זה הסיבה לברוא את העולם, לברוא עולמות, להציל את נשמות ישראל. הדברים האלה הם ההתחלה והשורש של הכל. כשהשורש הזה נחסר, במילא יש חסרונות, זה נקרא פיקודי, נחסרים דברים. אשר פוקד על פי משה, מי בסוף משלים את כל החסרונות האלה? ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. אז איפה הדברים שפוקדו נשלמים? על ידי משה. על ידי שמשה רבנו מכניס כזאת דעת בעולם, ומכניס כזאת אמונה, אז כשיש אמונה ואנחנו דבקים בהשם, במילא מתבטלים כל החסרונות ונשלמים כל הדברים החסרים. החסרונות הם יכולים לקרוא רק איפה שאנחנו כביכול נחסרים, ואנחנו לא יודעים לשמוח איזו השיר השמח בחלקו. אנחנו לא יודעים לשמוח בחלק אלוקה ממעל שלנו, ולדבק את עצמנו במקום הזה, ולהמשיך, ושכנתי בתוכם. המצב שלנו שאנחנו יכולים להיות כל אחד כלי ומרכבה להשראת השכינה. אז שאנחנו זוכים להתקללות הזאת, וזוכים לדבקות הזאת, במילא כל החסרונות נשלמים, ולכן אלה פקודי המשכן, פקודי זה מלשון חיסרון, אשר פוקד על פי משה, כל הפיקורסות וכל הדברים שהם חסרים אמונה, הם מתחזקים על ידי האמונה בהשם ובמשה עבדו, והפיקודים שנכתבו בתורה, שמלשון פיקדון, זאת אומרת השקלים האלה שעכשיו נמנו בפרשה, הם נמצאים בפיקדון באוצר השם. כל מה שעם ישראל נתן, כל אחד נתן, כל אחד משנדבה ליבו, כדי להביא את השראת השכינה, כדי לבנות את המשכן, כדי להביא את הדבקות הזאת שלנו בהשם, כל זה נקרא פיקדון באוצר של הקדוש ברוך הוא, וזה יבוא לזיכרון עולם. ועל ידי הפיקדון הזה יתמחה זרע המלאק להעביר גילולים מן הארץ, לחלות את כל המעיקים והמסתינים מלהסתפח בנחלת השם. ואז תתגלה ותראה מלכותו עלינו למלות משאלות ליבנו, החי צרכים שצריכים בעולם שהם מרומזים בתפילה, כדי שנוכל לעובדו בשמחה ובטוב לבב, כדי שישכון כבודו יתברך ויתעלה בתוכנו, לתאר ליבנו לעובדו בלבב שלם, להידבק באלוהים חיים ומלך עולם, וכל זה השראת השכינה שאנחנו זוכים אליה בחודש הזה. החודש הזה הוא ממלא את כל החסרונות, והפרשת פיקודי הזאת היא נכתבה, ושם התורה מונה את כל מה שעם ישראל נתן בזהב, בכסף, בנחושת, כדי להגיד לנו שכל הנתינה הזאת שנתנו, וכל הכיסופים, וכל מה שנחשקנו להשם, לא והעמודים, וחשוקם, וכל הדברים, לא כל זה נכנס לאוצר של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא לוקח את כל הרצונות האלה, את כל ההשתוקקות הזאת, את כל התפילות האלה, ושם את זה אצלו בפיקדון. ולכן התורה מנתה את כל המספרים האלה, כי המספרים האלה זה הפיקדונות שלנו, זה הרצונות שלנו שאנחנו נתנו אותם בפיקדון אצל השם, עד שיבוא פרשת פיקודי וראש חודש ניסן, ויכול להיות כזאת התעוררות שהקדוש ברוך הוא רואה את כל הפיקדונות האלה, רואה את כל הפדיון נפש של פרשת שקלים, את מחיית המלאק, ואת כל התפילות, והתפילות הנאמנות של משה רבנו, ואת כל החי פעמים שמשה רבנו מוזכר בפרשה הזאת, ומשה רבנו כללות של המשכת כל החיות של הבריאה, כל זה מתעורר בפרשיות האלה. כל זה מתעורר, ואני ראיתי היום דבר פלא, בשפת אמת, תראה לי את זה מוטי, הדיבור הזה גם כן דבר פלא פלאים, שהתורה הקדושה אומרת, ויבואו האנשים על הנשים. כל אחד הביא איתו תרומה. אז מה זה הלשון של התורה, ויבואו האנשים על הנשים? זאת אומרת, משמע שיש להם מעליותה בהוואה שלהם שאין לנשים. אומר השפת אמת, איזה מעליותה יש לגברים מאשר אין לנשים? אומר, הגברים, הם הלכו והביאו את כל מה שהיה נעשה בשביל חטא העגל. אבל כל פעם שיהודי עושה איזה הוואה, או איזה רצון לדבר מסוים שהוא הפך רצון השם, זה בגלל שהיה פה רצון שהיה צריך להגיע לקדוש ברוך הוא, ובמקום להגיע לקדוש ברוך הוא זה הגיע לעגל. אבל השורש של הדבר זה רצון, וכל רצון זה מגיע מהרצון של הקדוש ברוך הוא. אז כל הרצונות הם באמת זה להשם. לפעמים הם נטעים בדרך, ובמקום לרצות השם אנחנו רוצים עגל. אבל גדולים צדיקים, במקום שצדיקים עומדים, בעלי תשובה לא יכולים לעמוד, אומר השפת אמת, למה? כי כשבעל תשובה הוא חוזר בתשובה, אז הוא יודע מה זה רצונות קשים, ואיזה רצונות צריך להביא בחזרה לקדוש ברוך הוא. אומר, צדיק מעיקרו, אין לו את הטעם הזה, הוא לא טעם מה זה רצונות קשים, שצריך להביא אותם לקדוש ברוך הוא. לכן אנשים, שהם לא הביאו את הרצונות, הם לא הביאו חלק לעגל, כשהם הביאו נדבת המשכן, זה לא היה באותו מדרגה, כי הם לא טעמו מה זה להביא את הרצון מהמקום הלא נכון, המקום הנכון. אבל הגברים, הם טעמו מה זה להביא לחטא העגל. אז כשהם הביאו עכשיו למשכן, הם לקחו את הרצון, הביאו אותו מהמקום הכי נמוך, והחזירו אותו בחזרה לקדושה. לכן ויבואו האנשים על הנשים. כי יש לנשים מעלה יותר גדולה, כי הם לקחו את הרצונות, האנשים זה בעלי תשובה. זה לקחו את כל הרצונות שירדו לעמקי הקליפות והחזירו אותם בחזרה להשם. בנשים לא היה את המעלה הזאת, לכן יש להם מעליות המעל. וזה הכוח של פרשת פיקודי, שאנחנו מביאים את כל אחד הביא כל מה שיש לו, כל אחד הביא כדי לחפר על חטא העגל, כנגד מה שהביאו, עכשיו מביאים לקדושה, וההבאה הזאת היא עולה כלפי שמיים, והיא נשמרת, והיא נמצאת בפיקדון, באוצר אצל הקדוש ברוך הוא. ולכן הימים האלה ימים כל כך מסוגלים, כל כך נעלים, מראש חודש אדר עד ראש חודש ניסן, זה חטיבה אחת של קדושה, זה מערכת אחת של דבקות בהשם, של הבאה, כמה אנחנו רוצים להיות חלק מהשם, איזו השיר השמח בחלקו, בחלק אלוקה ממעל שיש לו, וכל אחד רוצה לתת פדיון נפש לקדוש ברוך הוא, וכל אחד רוצה למחות את המלאק, לכל אחד יש כל פעם, ובכל שנה בימים האלה, לכל אחד יש עוד זיכוך בנפש, כי קליפת המלאק, כל מה שכתוב בתורה זה מופיע אצל האדם, יש אצל האדם משה רבנו, ויש אצלו גם צורך למחות את המלאק, כי יש בתוך כל אחד מאיתנו פרעו, כל הבחינות הן נמצאים. אז כל שנה שאנחנו עוברים את הימים האלה, אנחנו קירבנו את עצמנו יותר לאמת, כי מכינו עוד חלק של המלאק, ואחר כך זכינו לתאר את עצמנו בעוד אפר פרה, ובעוד קרבה של טהרה והרחקה מטומאת מת, וכניסה ודרך לפסח, כדי שנהיה טהורים לקורבן פסח. ואחר כך מגיע חודש, פרשת החודש, שזה פרשה של התחדשות שהיא כנגד האות יוד. ארבע אותיות, ארבע פרשיות הן כנגד ארבע אותיות, ופרשת החודש היא כנגד יוד. יוד זה חוכמה. לכן בשבת פרשת החודש אומר הבעל שם טוב, מתחדשת החוכמה באדם, והחוכמה זה החיות. אז מתחדשת החיות של האדם, ויש שפע של התחדשות, והתחדשות בדברי תורה, והתחדשות בכל דבר, והכל מתחדש, ואנחנו רק צריכים להתפלל להשם, שאחרי כזה חודש, שאם כל שנה כזה חודש הוא מיוחד, אז בשנה הזאת היא על אחת כמה וכמה. כי בשנה הזאת אנחנו קיימנו את פורים, בתוך ימים של מלחמה, ונכנסנו למהלך שאנחנו מרגישים את מחיית המלך בכל מיני אופנים ובכל מיני מצבים, והעם עכשיו עם עיניים לשמיים, וכולם מצפים לרחמים, והיום כל מצווה, בתקופה הזאת כל מצווה, כל עבודה זה מסירות, יש לה מדרגה אחרת בשמיים, כי זה הכל מתוך, גם כשיש מלחמה, צריך לדעת שלפעמים אנחנו לא רואים את המלחמה בגזרה שלנו, אבל המלחמה היא מופיעה בעולם, ברגע שיש מלחמה, כל אחד נכנס למצב של מלחמה, כל אחד לוחם עם העניינים הפרטיים שלו, לכל אחד יש עכשיו מלחמה פרטית במלך שלו, בכוחות. המלחמה הכללית בעולם זה רק מדגם למלחמה של כל יהודי ויהודי, איך שהוא לוחם על היהדות שלו. עומדים עלינו לחלוטנו כי אנחנו יהודים, אבל באמת המלחמה זה על היהדות, וכל אחד בימים האלה נאבק להיות יותר דבוק באמונה, ולהיות יותר סבלני, ולקבל את הכל בנחת רוח, ולהזכיר לעצמו כל פעם שהנהגת השם היא זאת שעושה את הכל, והכל זה הרחמנות של השם, והכל זה אלמא דאיטקסיא, שאנחנו לא מבינים כמה טוב יש בזה, אבל זה הטוב של השם שהוא מכוסה, והוא יורד באופן כזה, ואנחנו מתפללים ומבקשים את הזכות של המתים. רק השבוע היה הילולה של רבי אלימלך, כמה אנשים הזכירו את הזכות של הצדיק הזה, ולמדו בתורה שלו, ועוררו את הזכות שלו, ואני גם כן קראתי ביום ההילולה שלו, איזה סיפור כל כך פלא, שהוא אמר לבן שלו, רבי אלעזר, אמר לו, כשיהיה צורך באיזה דבר של ישועה או איזה צרה, מיד תקראו לי ואני אענה. וככה עשו. היה איזה זמן של צרה, ורבי אלעזר הזה הלך לקבר של אבא שלו וצעק לו וביקש ממנו, והוא רואה שהוא לא נענה. הוא ביקש לעשות עליית נשמה, עד שהתירו לו לעלות, והוא עלה למקום גבוה, ושם הוא רואה את הנועם אלימלך. הנועם אלימלך רואה את בנו ושואל אותו, מה אתה עושה כאן? אתה עדיין צעיר, איך הגעת לכאן? הוא רואה את הנועם אלמלך יושב על כיסא קטן ושולחן קטן, ונהר עובר מתחתיו. אומר לו רבי אלעזר בנו, אומר לו, אני עדיין בן העולם, אני עדיין בן החיים, אבל נתנו לי רשות לבוא ולעורר אותך, כי אתה הבטחת שאנחנו נפנה אליך ואתה תעזור. איך אתה רואה את הצרות של עם ישראל ונשאר שקט? אומר לו, בני, אני רוצה להגיד לך, אתה רואה את הנהר הזה שעובר פה? זה לא מים. הנהר הזה זה הדמעות של עם ישראל. הנער הזה נוצר מהכאב והצער והעוגמת נפש והיגון של כל אחד ואחד ממה שעובר. והקדוש ברוך הוא רואה את הדמעות האלה ועשה מהם נער, והנער הזה עומד כל הזמן ונזכר אצל השם. אני מייחל כל יום לטבול בנער הזה. איפה אני רוצה לטבול, אומר לנו מלך, בתוך הכאב של עם ישראל, בדמעות של עם ישראל, בתוך הקושי, לשם אני רוצה, שם אני רוצה לתאר את עצמי. ולא מניחים לי. אני רק מתפשט, בא להיכנס לנער, מעלים אותי לעוד עולם, ומעלים אותי לעוד עולם, ואני לא מצליח להיכנס לנער הזה. אומר לו, אז מה עושים? מה התכלית של כל הכאב הזה? אומר לו, תרד לעולם, ותגיד לכולם בשמי, שיש רק דרך אחת. יש דרך אחת, שנקראת אהבה ואחווה ושלום ורעות. בדרך הזאת אפשר להמתיק את הכל, ואפשר להמשיך את הטובה של כל הצדיקים מעולם העליון, וגם אני אענה באופן כזה. כמו שהוא בעצמו כתב בתפילה, אדרבה, תן בליבנו, שנראה כל אחד במעלת חברנו ולא חסרונם. אז זה הכוח של הפרשיות האלה, זה הכוח של הימים האלה. כי המלאק הוא קרחה בדרך, הוא מקרר אותך, הוא מכניס לך כל מיני דעות לא נכונות, וכל מיני מחשבות לא נכונות על השם ועל הבריאה ועל הנבראים. גם פרשת פרה, אומר הבעל שם טוב, עיקר התארה של פרשת פרה, זה האסיפה של עם ישראל. אסיפתם זוהי תארתם. כשבאים ביחד ונאספים, לומדים ביחד, מתפללים ביחד, כל אחד משאיר את ההתמודדויות שלו, את הקשיים שלו, מחוץ לכותלי בית המדרש, ומגיע להתאחד ביחד ולהאיר אחד לשני, וכמו שלמדנו פה, להתפלל אחד על השני, ולהתפלל במסירות נפש, מעין התפילה של משה רבנו, של למסור נפש ולבקש על טובת הכלל, ולהקדיש כל יום תחנונים ותפילות על טובת הכלל, זה התארה, זה הזיכוך, ובזה אנחנו מזכחים את עצמנו לקראת פרשת החודש, לקראת הפרשיות האלה, שויקל משה, הדעת הזאת של משה רבנו, היא מקילה את כל המדרגות של עם ישראל, והיא נותנת לכל עם ישראל כוח, את הכוח לעמוד באחרית הימים, הימים האלה האחרונים של הגלות, זה רק הכוח שאנחנו מקבלים מהצדיקים, מהצדיקים שוכני אפר, שהם יש להם כוח להקעיל אותנו, לשלוח לנו ניצוצות של דעת, ניצוצות של אמונה, של תקווה, לעבור את הימים האלה באחדות, בשמחה, בכוח, בעין טובה, בתפילה, בציפייה לבניין המקדש, כי כשאנחנו קראנו את פרשיות תרומת הצווה, שם זה הציווי, בפרשות ויקל פיקודי, זה הירידה של האור בפועל לתוך הפרטים, לתוך הפרטי פרטים. לכן בפרשיות האלה יורד אור גדול, זה לא סתם כפילות. כל הכפילות הזאת וכל אות בפרשיות האלה, זה עוד סגנון של המשכת האור שהוא נצרך לעולם כדי לקיים את העולם ואת כל הבריאה כולה. ובפרט החיזוק הזה שאנחנו רואים שמשה רבנו עומד ותמיד משגיח, והוא תמיד אומר בחנינה. זה לא שהוא פעם אחת אמר, הוא תמיד מוסר נפש על עם ישראל, והוא עומד בפרץ להתפלל על עם ישראל. לכן אנחנו היינו נצרכים בפרשת הצווה כביכול להעלים את השם שלו, אבל מיד אחר כך הוא חוזר 18 פעמים, ופעם ה-19 כנגד המינים והמלשינים. זה כוח של משה רבנו, שמשה רבנו כשהמן הרשע רצה להפיל פור, ואמר, הזמן הכי טוב זה חודש אדר, כי זה החודש שהסתלק בו משה, אז אומרת הגמרא, הוא לא ידע שבחודש הזה נולד משה רבנו, כי משה רבנו אף פעם לא מסתלק. גם כשהוא מסתלק, זה רק בשביל להיוולד עוד יותר. וזה הכוח שיש לשוכני אפר, שהם תמיד עומדים עלינו, להמשיך עלינו טובה, לחזק אותנו, לאמץ את רוחנו, עד שנזכה בעת השם. משה, כתוב בזוהר, זה אותיות מה שהיה הוא שיהיה. משה הוא גואל ראשון והוא גואל אחרון. הגואל האחרון זה ההתנוצצות של משה רבנו, שהיא תתנוצץ בלבבות, והיא תרומם את הדעת של כולם, כי תישא את ראש בני ישראל, יהיה הרמת המוחין, כל הדברים שהורידו אותנו מטה מטה. בימים האלה יבוא משה רבנו, עומד משה רבנו וזוקף את ראשם, מרים אותנו כלפי מעלה, מרים את המוחין שלנו, מרים את האמונה שלנו, והאמינו בהשם ובמשה עבדו, ונזכה בעת השם שהקדושה הזאת והיערה הזאת והימים האלה והסגנון של הימים האלה, עם החושך והאור והניסיונות, כל זה יהיה פיקדון אצל השם יתברך, שהוא יראה את המצב של כלל עם ישראל, ויראה את המסירות שעם ישראל מוסר נפש, כדי ללחום על היהדות שלו ועל האמונה שלו, ולא לאבד את הקשר שלנו עם השם. כל זה פיקדון, כל זה הקדוש ברוך הוא שומר ורואה כל תזוזה, כל תפילה, כל נתינה, כל פעולה, כל זה לא נפקד, כל זה לא נחסר, כל זה לא נשכח. יבוא הזמן ויבוא העת שהקדוש ברוך הוא יוציא את הכל מהאוצר שלו, ושם הוא ייתן תגמול ושכר אמיתי לכל העם שהולכים בחושך, כולם יראו אור גדול, ואנחנו רק צריכים להידבק את עצמנו יותר ויותר באמונה, ולדבק את עצמנו יותר ביישוב הדעת, ולזכור שכל הפעולות האלה זה הנהגה של השם, ואין דבר שנעשה בלי הכוונה ובלי כוונה מיוחדת והשגחה פרטית, ועל ידי זה נמתיק את כל הדינים, איש אחד בלב אחד, ונזכה להיכנס לחודש הרחמים הזה של חודש ניסן. ישמחו השמיים ותגל הארץ. אחרי כאלה ימים ואחרי כאלה תקופות, צריכים לקוות שחודש ניסן הזה יביא איתו בשורות טובות, התחדשות של בשורות טובות, של חיים, של רצון, של שמחה, של אמונה, של תקווה, של דרך השם. ובעזרת השם, הימים האלה נזכרים ונעשים, נזכה בעת השם שיהיה אור הולך ומוסיף. אם יש טיפה זמן ברשותכם, אני אגיד בתמצות קטן רק נקודה קטנה מהתורה שרצינו ללמוד היום, שהיא קשורה לפרשת השבוע, שכשאנחנו מדברים בפרשה הזאת על עניין של בניית המשכן, שזה השורש של המקדש, והביאו את המשכן אל משה, אז יש פה דיבור אחד קטן שזה קצת יכול להוסיף בהירות לכל מה שלמדנו פה עד עכשיו. פה הוא כותב שצריך כל אחד לכוון בתפילתו שיקשר עצמו לצדיקים שבדור. צדיקים שבדור שהם נותרי הברית והם דבוקים בהשם תמיד, הם נקראים משה משיח. כמו שמצינו בגמרא, שהתנאים כל אחד קורא לחברו משה, משה שפיר כאמרת. זאת אומרת, כל תלמיד חכם יש בו ניצוץ ממשה. משה, יש בו עניין של משיח, עד כי יבוא שילו, אומר הזוהר, דה משה משיח, שילו זה גימטריה משה, ומשה הוא גואל ראשון, והוא גואל אחרון, אז זאת אומרת שכל צדיק, שהוא קשור ודבוק באמת ובשכינה, הוא ראוי להיקרות משה רבנו. כל תפילה, ותפילה שכל אחד בישראל מתפלל, הוא נקרא איבר מהשכינה. זה לשון שצריך גם כן ללמוד, להבין מה הכוונה, מה זה הדיבור הזה. אבל כל תפילה היא כמו איבר בשכינה, כי בכל השכינה זה קומה, שיש בה איברים, 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 וכל תפילה זה עוד חלק מהבנייה שלה. ההקבלה של השכינה היא מקבילה לכל איברי המשכן, הקרשים, הקרסים, כל הפרטים שיש במשכן, הבניין של המשכן בפנימיות הוא מכוון כנגד קומת השכינה, והמשכן הוא נקרא על שם השראת השכינה, שיורדת ושוכנת בכל הפרטים האלה שנמצאים במשכן. האיברים של המשכן והפרטים שיש בו, הקרשים והקרסים והדנים וכל החוטים, כל דבר, זה הגוף, זה האיברים הגופניים, שכל אחד מהם יש בו נשמה אלוקית שנקראת שכינה, והם ביחד כללות להביא השראת השכינה לעולם, שכשהשכינה שורה בישראל, זה הזמן שכל אדם יכול להידבק בהשם. אבל אין שום אחד מישראל יכול להעלה שייפה בשייפה, כל אחד לדוכתה, אלא משה בלחוד. איך אפשר לבנות כזאת יצירה שנקראת משכן? זה ויביאו את המשכן אל משה. משה רבנו קיבל את כל הפרטים, ויש המון 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 פרטים, של המון בדים והמון כסף, זהב, נחושת, והכל במידה, במשקל מדויק. מי שיכול לעשות את הבנייה המושלמת הזאת ולבנות משכן בדיוק שלו, ולא רק בדיוק טכני, אלא בדיוק איכשהו מותם כלפי איברי השכינה. כי המשכן הוא רק דוגמה של מעלה, כמו המקדש. יש מקדש בעולם הזה, ויש מקדש למעלה שהוא מקדש של אש. לבנות מקדש פה זה לכוון אותו כנגד המקדש של מעלה, איך בשמיים הקדוש ברוך הוא ברא את ההשראה הזאת, את השכינה הזאת שתתיישב בעולם. וזה רק משה רבנו יכול לעשות. לכן, כשאנחנו מתפללים, כל תפילה שאנחנו מתפללים, כל תפילה זה נקרא לבנות את המקדש, זה לבנות את המשכן, זה להביא עוד איבר, להביא עוד חלק. אבל אנחנו לא יכולים לבנות, אנחנו רק יכולים להתפלל, להביא את החלקים, אבל מי שיכול לחבר אותם ולעשות אותם כללות של קודש מדויקת כפי הרצון העליון, זה רק משה רבנו. לכן גם את התפילות שלנו אנחנו צריכים לקשר אליו. צריכים לדבק את עצמנו בתפילה לצדיקים שיודעים להעלות את השכינה, והביאו את המשכן אל משה, שהוא יודע להעלות שייפה בשייפה, זאת אומרת חלק בחלק, לעשות אותה קומה שלמה, ש... משה רבנו לא רק הקים בגשמיות את המשכן, אלא הוא הקים אותו ברוחניות, והיה כמשה את המשכן, הוא הקים את השראת השכינה בעולם, שהיא תוכל לשרות, ולכל אדם מישראל יש שייכות לזה. זה לא יהיה קדושה שהיא לא שייכת אלינו, אלא משה רבנו מקים כזאת קדושה, שהיא שייכת לכל אדם ואדם, וזה הסוד של פרשה הזאת, שאנחנו רואים איך שבפרשה הזאת כל הדברים מתחברים ומתנקזים למשה רבנו, והוא עומד ומקים את ההשראה הזאת וממשיך אותה עלינו, ונזכה בעזרת השם שהאור הקדוש הזה וההשראה הזאת והציפייה הזאת שאנחנו מצפים לראות את ההשראה הזאת, העיניים של כולם נשואות. הרמח"ל אומר שמה שכתוב ברש"י ובתוספות, שבית המקדש ירד בנוי באש, הוא אומר הבניין בפועל הוא ייבנה בגשמיות על ידינו, ואת השכינה שלו, את הנשמה שלו, את האש שלו יתרד משמיים. ככה מסביר הרמח"ל. אז אנחנו צריכים להביא את התפילות שלנו, את ההתאמצות שלנו, את המחיית המלך שלנו, כל אחד לפי העבודה שלו, ואחר כך משה רבנו, שבפרשה הזאת הוא מופיע כל כך הרבה, הוא צריך לרדת ולהוריד את הקדושה הזאת בתוך כל אחד ואחד. כשהשכינה נשלמת, זה נקרא שהנפש, רוח, נשמה של כל אדם ואדם מתרפאת. זה נקרא השראת השכינה. השראת השכינה זה שאנחנו מלאים באור השם, והנשמה שלנו אין בה שום פגם, רק היא דבוקה תמיד באמת, והנפש והרוח, כולם ססים ושמחים ביחד לעשות רצון קונם, וזה נקרא ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד, נזכה עד השם להיות מרכבה לשכינה, והיא נועם השם אלוקנו עלינו, ומעשה ידינו כולנה עלינו, ומעשה ידינו כולנהו, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו, ירלכו בחיל אל חיל, יראה אל אלוהים בציון. כל אדם מרגיש בימים האלה שהם ימים לא רגילים, הם ימים כל כך נעלים, שנזכה באמת שהימים האלה יקבעו לחסד, לגאולה בחסד, לרחמנות גדולה, ונזכה ברד השם לרפואה ולישועה. וכל החברים ביחד, כולם עולים מעלה מעלה, מתחזקים ביחד, שידוחים טובים, פרנסה טובה, בריאות איתנה, ונזכה להארת פנים מהקדוש ברוך הוא בכל מכל, כל אמן כן ירצו.
מי רוצה גאולה? יש מישהו שרוצה?